האם מותר לו לאסוף גרעינים שהילד הקטן זרק לו מעל השולחן והם נתפזרו ברחבת בעל הרצפה? האם ביום שבת מותר לכנס לאסוף את הגרעינים האלה, או שמה יש בהם איסור? כי הוא שמע שיש כאלה שאוסרים מדין מאמר. ובכן, התשובה, אין איסור לכנס את הגרעינים האלה שנתפזרו מעל רצפת הבית, ואין זה לא בגדר מאמר ולא בגדר דומה למאמר, ואין בזה משום עובדין דחול. ובאמת יש אב מלאכה מתוך 39 אבות מלאכה שאסור בשבת לעמר. ומה זה לעמר? רבנו כתב בפירוש המשנה בפרק שביעי במסכת שבת, מאמר הוא הגודש עומרי הקציר זה על זה, ואומר שם אלומת החיטים או הסעורים וזולתם מן הנקצרים. בעת הקציר מורי מוסיף, מעלמים הקוצרים אלומות קטנות והמאסף אחריהם לולך לגורן, עושה מכמה חבילות אומר אחד. ונקט רבנו לשון גדיש כלשון חזל שקראו לחבילה גדולה גדיש. המדייק מדברי רבנו על מלאכת מאמר יראה שמדובר א' בדבר שהוא גידולו מן הקרקע, ב' בדבר שדרכו להתעמר, כמו אלומות, כמו שיבולים שדרכם לעשות מיחידות לחבילות, ג' במקום גידולו, לא בכל מקום אלא במקום גידולו, והכן מקום גידול הגידולי שדה בשדה. זוהי הגדרה של המלאכה כפי שנראית. אבל כולנו יודעים שיש גם איסורים מדרבנן, ולכן נעיין בדברים שהם אסורים מדאורייתא ומדרבנן, כדי לראות אם יש איזושהי אפשרות שממנה נוכל להבין שאסור לאסוף גרעינים שנתפזרו ברצפת הבית ביום שבת. הנה בפרק שמיני בהלכה ו' אומר רבנו, המאמר אוכלין שיעורו כגרוגרת, כי זה השיעור שיכול להנות את הבן אדם, ואם אמר הבהמה שיעורו כמלוא פגדי, כי הבהמה שיעור אכילתה מינימלי גדול יותר, ואם להסקה, אם הוא אמר לצורך הסקה, שיעורו כדי לבשל ביצה, וביצה אמורה בכל מקום היא ביצה בנוי של תרנגולים. בכל מקום שנאמר כדי לבשל ביצה, הוא כדי לבשל כגרוגרת מביצה. וגרוגרת אחד משלושה בביצה. ואין אמור, אומר רבנו, אלא בגידולי קרקע. זאת אומרת, אם אני רואה כלים בשדה והם אינם מוקצה, נתאר לעצמנו שהם אינם מוקצה, האם מותר לי לעמר אותם ביום שבת, לאסוף אותם? בוודאי שאין אמור אלא בגידולי קרקע. כלומר, השואל ששאל אותנו ביחס לגרעינים שנתפזרו לא ישאל אותנו ביחס לג'ולות שנפלו והתפזרו ברצפת הבית, כי אין אמור אלא בגידולי קרקע ולא בדבר שאין גידולו גידולי קרקע. ונאמר בהמשך, המקבץ דבלה, דבלה זה שלוקחים תאנים אחת לאחת ועושים איזה חבילה אחת, מייבשים ועושים עיגולי דבלה, ועשה מן העיגול, או שנקב תאנים והכניס החבל בהן עד שנתקבצו גוף אחד. הרי זה תולדת מעמר בחייו, וכן כל כיוצא בזה. כלומר, יש למעמר תולדה, והיא כשהוא לוקח את התאנים ומייבשם ועושה מהם חבילה, כן דרך לקפצם לחבילה אחת. אז זה תולדה של מעמר וחייו, וכן כל כיוצא בזה. ופרק כף א' מהלכות שבת אומר רבנו בפרק 11 הלכה, בפרק 21 הלכה 11, המדבק פירות עד שיעשו גוף אחד חייב משום מעמר. לפי כך, מי שנתפזרו לו פירות בחצרו, מלקט על יד על יד ואוכל, אבל לא ייתן לא לתוך הסל ולא לתוך הקופה כדרך שהוא עושה בחול. שאם עשה כדרך שהוא עושה בחול, שמה יכבשם בידו בתוך הקופה ויבוא לידי אמור. כלומר, אנחנו רואים כאן איסור דרבנן שהרחיבו, מדובר בחצר, לא מדובר בשדה. המדבק פירות עד שיעשו גוף אחד חיה משום מעמר. לפי כך, מי שנתפזרו לו פירות בחצרו, מלקט על יד על יד ואוכל. לכאורה, אם נתפזרו לו סתם פירות כמו תפוחי עץ, כמו אגסים, לכאורה בחצר, אסור לו לאסוף אותם פעם אחת, אלא לוקח אחד ואוכל, לוקח אחד ואוכל, אבל לא ייתן לא לתוך הסל ולא לתוך הקופה כדרך שהוא עושה בחול. שאם עשה כדרך שהוא עושה בבית אל בבחול, שמה יכבשם בידו בתוך הקופה ויבוא לידי אמור. האומנם הדין הזה הוא בחצר וגם בבית או לא? תשובה, רק בחצר ולא בבית. כי בחצר, רבותיי, היה דרכם לגדל עצים. המשנה מדברת על תאנה בחצר, ולכן עדיין לא מדובר בבית אלא בחצר. אם יפלו לו פירות יתפזרו לו בבית, אין את האיסור דרבנן לאסוף, כי לא נגעו בדבר משום תורח, נגעו בדבר כדי להתרחק מדימוי עובדים וחול, ולא יגיע לידי קיבוץ, לידי אמור. ומכאן הערה נוספת, מורי אומר, לא כל פרי שנתפזר בחצר אסור לאסוף אותו, דווקא פירות שעלול להביא אותם תוך קופה כדרך שהוא עושה בחול ולקפצם ולעשות אותם יחידה אחת, למשל כמו תאנים, כמו תמרים. אבל לו יצויר שמדובר בשקדים, נתפזרו שקדים בחצר, האם יהיה איסור הזה או לא? לפי מורי לא, כי הרי אין דרך לאסוף את השקדים ולעמר אותם, לא ברמה של אלומות, לא ברמה של עגולי דבלה, אין דבר כזה. ולכן רק פירות שכאמור עלולים להגיע אל אמור, הן ברמה של אלומות כשמדובר על שיבולים, והן ברמה של פירות שמבשים שעושים אותם חבילה אחת. אבל פירות שאינם בגדר אמור בכלל, לא במובן של האב מלאכה של אמור, ולא במובן של התולדה של מה שנקרא לקבץ עגולי דבלה, אין בכלל בכלל איסור אפילו בחצר, שלא לומר בוודאי ובוודאי לא בבית. ולכן בוודאי ובוודאי שלאסוף פירות שקדים שנפלו בבית מותר, לאסוף גרעינים שנתפזרו בבית מותר, כי זה לא כמו חצר, כי בחצר זה עוד קצת דום יד השדה. ואפילו בבתים, בתי מגורים כמו אוהלים שפעם גרנו בהם, שאין בהם רצפת אבן אלא קרקע, גם כן זה לא נקרא מקום גידול, כי בחצר עדיין מגדלים אילנות, אבל לא בבית מגדלים אילנות, ולכן אין בכלל קרבה ולא דמיון למקום גידול. משום כך בבית אין שום בעיה לאסוף גרעינים שנתפזרו אפילו מרצפה שאיננה רצפת אבן, אלא מה? ישאל השואל שמה אולי יש בזה בורר. באמת, אם מדובר בגרעינים קטנות ורצפה שאינה רצפת אבן והיא אפרורית והגרעינים מתערבבים, שם יש גדר של בורר. אבל אם מדובר בפירות כמו שקדים, אגוזים, שאין בכלל גדר של תערובת, אז אין בזה גדר של בורר. כמו כן, אם מדובר בגרעינים שנפלו והתפזרו ברצפה שאינה רצפת אבן, אבל שהיא מוקשת, שאיננה אפרורית, אין בזה גדר של בורר. ומכאן נמשיך הלאה. יוצא איפה שלפי זה אין איסור כאמור לאסוף גרעינים שנתפזרו ברצפת הבית, במיוחד איך קוראים, בבתים שלנו שהם ברצפת אבן. אבל נוסיף עוד משהו, וכן אין מקבצים את המלח וכיוצא בו מפני שנראה כמאמר. כאן לא מדובר בגידולי קרקע, כאן מדובר במלח, אבל זו גזרה מיוחדת שגזרו חכמים על המלח, כי זה מאוד מאוד דומה למאמר, בגלל שהיו מקבצים את המלח ועושים אותם לחידות חידות, אז גזרו חכמים בגלל הדינון שלא יבוא לידי אמור. אבל בזה ולא יותר אין אנו יכולים ללכת לקחת עוד דברים אחרים שאין גידולה מן הארץ ולומר עליהם שיש גדר של אמור. כמו שאמרתי, ג'ולות לא שייך, או כמו שילקוט יוסף מביא, הזורקים סוכריות על חתנים בשמחות, למרות זה לא מנהגנו, כי הם סוקלים את התורה באבנים, סוקלים את הרב באבנים, סוקלים את החתן באבנים, לא פעם, כוונה אבנים, כוונה בסוכריות, ולא פעם זה פגע בעין והזיק, והזיק לבריות. אבל הללו שזורקים, והילדים אוספים, או אולי גם גדולים אוספים, גדולים שמתנהגים כמו קטנים, האם יש בזה גדר של אמור? אומר ילקוט יוסף, לא, אין בזה גדר של אמור. א', זה בבית, שנית, זה לא גידולו מן הקרקע, גם אם מקורו הקודם היה אולי גידולו מן הקרקע, אז ודאי ודאי שבסוכריות אין את החשש הזה. על כל פנים, הנה אנחנו רואים את המסגרת המורחבת של האיסורים. ובאמת, בשולחן ערוך יש לנו שני מקומות שבהם יש את הנידון של אמור. בסימן שינמתי ואור החיים סעיף ה' נאמר, נתפזרו לו פירות בחצר, אחד הנה ואחד הנה, מלקט מעט מעט ואוכל, ולא ייתן לתוך הסל ולא לתוך הקופה, ואם נפלו במקום אחד נותן אפילו לתוך הסל, אלא אם כן נפלו לתוך צרורות ואפרוריות שבחצר, שאז מלקט אחד אחד ואוכל, ולא ייתן לתוך הסל ולא לתוך הקופה. ואנחנו מוצאים בסימן שין מם סעיף תת ויוד, אסור לקבץ מלח ממשרפות המלח שדומה למאמר, וכן אסור לקבץ כל דבר ממקום גידולו המקבץ דבלה. שמתם לב, כל דבר ממקום גידולו, זה תומך במה שאמרנו, שאיכן מה ההגדרה של אב מלח המאמר, המקבץ דבלה ועשה ממנה עיגול, או שנקב תאנים והכניס החבל בהם עד שנתקבצו גוף אחד, הרי זה תולדת מאמר בחייו, וכן כל כיוצא בזה. ואומר המשנה ברורה, כל דבר היינו פירות וירקות ועצים ועשבים וכל דבר הגדל מן הקרקע, ובזה חיובנה מעיקה כשמקבצם במקום גידולם, וזהו מלאכת מאמר גופה. והיה דנקת המחבר בלשון אסור להורות לנו ושלא במקום גידולן, כגון שנתפזרו פירות בבית, אפילו איסורה נמלקה, אפילו איסורה נמלקה, כשהם מתפזרים הפירות בבית, אפילו איסורה נמלקה, כשמקבצן ביחד, בעין אל וכו'. מה שאנחנו רואים, שהוא לא מבחין בין פירות לפירות, אלא בין מקום גידולן ושלא מקום גידולן. אנו מקבלים את ההבחנה בין מקום גידולם שלא מקום גידולם, אלא שאנו מוסיפים ואומרים, יש להבחין בין פירות שדרכם להתאמר ובין פירות שאין דרכם להתאמר, פירות כמו אגסים, כמו אגוזים, אפילו בחצר שיש איסור דרבנן לאסוף פרי, ורק תראו אחד לאחד, הנמלא בדברים שדרכם מתעמר, להתקבץ כעיגולי דבלה או להתעמר, אבל אם לא, גם בחצר אין. זו התוספת שהם מוסיפים על דברי המשנה ברורה. אבל סוף סוף ראינו שאכן באמת בתוך הבית אין גדר של מעמר, כי בזה אין, זה לא מקום גידולו, ולא אסרו בזה בשום פנים ואופן. וכאמור, הנה מוסיף הילקוט יוסף משהו מעניין. דיברנו על ג'ולות, חרוזי פנינים שנפלו משרשרת שנקראה בשפעת ונתפזרו, אסור להשחילם בתוחות בשבת, זה משהו אחר, זה אולי זה גדר שמתקן מנע על ידי זה שהוא משחילם, אבל מותר לקבץ הפנינים שנתפזרו בשבת למקום אחד מבלי להשחילם בחוט. הג'ולות מותר לאסוף, כל איך קוראים, כל משחקי לגו הקטנים מותר לאסוף מעל הרצפה, כי זה בדבר אלא אין גידולה מן הארץ. אלא שאנחנו אומרים שאפילו גידולה מן הארץ, אם זה בבית, אין בכלל שום איסור כמו שקראנו במשנה ברורה. והוא הוסיף וכתב, מה שנוהגים לזרוק סוכריות בבית הכנסת בשבת בעת עליית החתן לקרוא בתורה, והילדים עושים את הסוכריות, אין לחוש בזה לאיסור מאמר, ואין צריך למונעם מזה. רבי חנינא בן גרשום, רבי חנינא בן גרשום.